טוב, שלום לכולם. אנחנו ביומיים של הילוך חמישי. זה לא תנועת הנפש הרגילה שלנו לבקש מאנשים כסף, ואני רוצה לגעת ביסוד שהוזכר בעניינים בבנייני האומה, ובכלל אני חושב שהוא משמעותי הרבה הרבה יותר מהמשמעות של כמה כסף הישיבה תגייס בקמפיין, כי להסתכל כמה כסף גייסנו, זו הסתכלות שהיא מאוד קצרת טווח, ואנחנו מכנים פה לטווח רחוק. בסקר שנערך לפני שנתיים וחצי, ראיתי, פרסמו אותו, ש-74% מבתי האב בישראל נוהגים לחלק דמי חנוכה לילדים שלהם. אז כל אחד יחשוב אם בבית שלו הוא נמנה על אותם 74% מכנסת ישראל וכו'. והשאלה, מה הטעם למנהג, מה שנקרא ביידיש חנוכה גלט, מה הטעם למנהג לחלק דמי חנוכה? אז האמת היא, זה לא כל כך ברור. אחד הטעמים זה שזה נועד לחנך את הילדים ולהרגיל אותם במצוות הצדקה. ייתן להם כסף שייתנו לצדקה. עסקתם בזה בזמן חורף, אז אני אגע בקצרה רק בהשתלשלות של הסוגיה ההלכתית, ואחרי זה נגיע לסברה הרוחנית, לא שבכך הם סותרות בהלכה ורוחניות, כן חלילה, אבל פה מתעוררת השאלה מה ההיקף, מה התוקף ההלכתי של מעשר כספים. הפעם הראשונה בה אנחנו מוצאים עיסוק במעשר זה בפגישה של אברהם אבינו עם מלכי צדק, מלך שלם, אחרי מלחמת ארבעת חמשת המלכים, וייתן לו מעשר מכל. מה הכוונה מכל? וגם למה הוא נותן לו מעשר? כלומר, מה הכוונה מכל? מה הכוונה במעשר? זה בעצם אצל יעקב, זה כבר יותר מפורש, יעקב אומר מעצמו, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. פה כבר נאמר במפורש שהוא יעשר מכל אשר תיתן לי, גם מהכל. באמת דעת זקנים בעלי התוספות על בראשית פרק כ"ח, מה זה בכל אשר תיתן לי? מקור א' לפניכם בדף המקורות שנשלח. מדרש, כן, יעקב תיקן לתת מעשר מן הממון. שלוש קושיות עולות על פירוש התוספות פה. ממתי אנחנו לומדים הלכות? מחומש בראשית. לא תגידו ברית מילה, אפס גיד אנשה, דבר ראשון. יש בו רק שלוש מצוות, זה לא אחת מהם. דבר שני, ממתי למדים הלכה? ממדרש אגדה. ולמען האמת, אותו מדרש שהתוספות מציינים אליו, הוא בכלל לא מוכר אצלנו. לא ראינו אותו, לא שמענו, לא מכירים אותו. מוכר רק לתוספות. אז נעבור לגמרא, מקור ב', תעני דפתת. ואמר רבי יוחנן, מה תכתיב עשר תעשר? עשר בשביל שתתעשר. אז הפסוק שמדובר בחומש דברים, עוסק במה? למדתם את זה בחורף, נכון? זוכרים? מעשרות תבועה, שנקרא מסכן, תראו מקור ג', עשר תעשר את כל תבועת זרעך, ויוצא זה שנה שנה, סבבה, קישואים, חיטים, שעורים, גמבות, אבל איפה כסף? אז התוספות, מסכת תענית מקור ד', עשר תעשר, אך היית בספרי, עשר תעשר את כל תבועת זרעך, יוצא שדה שנה שנה, אין לי אלא תבועת זרעך, שחב במעשר, ריבית, כידוע יהודים באשכנז, עסקו בריבית, פרקמטיה, וכל שאר רווחים מנין, תלמוד לומר את כל, דעה ומה אצל הממר את תבועתך, מהי כל? תוספות לומדים במילה כל, לרבות ריבית ומאמרתם כל דבר שמרוויח בו. כלומר, התוספות מתמודדים עם הקושי שעולה מן הפסוק, לכאורה חיוב מעשרות שייך מהתורה רק בגידולי השדה בתבועה החקלאית, שזה נהדר מי שגר בארץ ישראל, מדינה חקלאית, אבל מי שגר באירופה, לא בכל המקומות החקלאות, והיהודים שנדדו ממקום למקום, בגלל צרות פוליטיות ודתיות, היו נרדפים, שכללו את בעצם העיסוק בפיננסים, בהלוות בריבית ודברים כאלה וכו'. יוצא לנו מדברי התוספות שמעשר כספים זה דאורייתא, אבל הספרי, כן, תענית דפתת, הספרי שאותו מציינים התוספות, הוא גם לא מוכר במאגרנו, משהו שיטתי, גם בפירוש של התורה וגם בפירוש של הגמרא אצל תוספות, מביאים מדרשים שאנחנו לא זכינו להכיר, ולכן רוב הראשונים, מרן המחבר, פסקו להלכה שמעשר כספים זה רק מדרבנן. הגדיל לעשות אבך ביורד דיישין למד א', שסובר שחיוב מעשר כספים זה בכלל לא חיוב. לא מדאורייתא ולא מדרבנן, בסך הכל מדובר במנהג, ולמרות שיש חולקים עליו, איך אומר הרחבות יאיר בשוט בסימן לסקף ד', הוא קורא לזה אבך נשבר ואנחנו נמלטנו. כן, עד כדי כך הוא אומר על דברי אבך, ועם זאת להלכה הוא פוסק מותו. בספר פסקים ותשובות ביורד דיירש ממתת, כתוב שרוב הפוסקים כן סוברים כמו אבך להלכה ולמעשה, והתז, שכידוע הוא החתן של אבך, אתה אז חולק על הבח וסובר שמעשר כספים זה בכלל סיס ממעשרות עני, ממעשר עני. ואז ממעשר עני, אני יש לי פה מתמודד, אני פתרתי את כל הבעיה של מעשרות, מה שנקרא גידולי שדה, ופה נחלקו האחרונים מה דעת התז, האם כוונתו לכך שמעשר כספים זה דאורייתא כמו מעשר עני, ככה מסביר ערוך השולחן בסימן רשמי ת', או בגלל שהוא אומר זה דרבנן, שסביר הציץ אליעזר. נפקמינות למעשה ונתקדם לשלב הבא. נפקמינות למעשה, למען דאמר שמעשר כספים זה דאורייתא, אז צריך לחשב את הצדקה מהברוטו. אבל אם זה דרבנן, אז הוא לחשוב מעשרות רק אחרי הוצאות, וגם השאלה, מה זה הוצאות? הוצאות זה ארנונה ומס הכנסה, הוצאות זה גם חינוך ילדים לתלמוד תורה, זה גם הוצאות, כולל פנסיה, ביטוח לאומי או לא. לא ניכנס פה לכל הדברים וכולי. עכשיו נגיע, כל זה מה שנקרא הקדמה והכנה לשלב הבא. רק אם אפשר שם בזה להיות בשקט או תעברו מקום יותר לזה. יש שתי משוואות ששינו את כל הלך הרוח המעשי והפנימי במאה ה-20. המשוואה הראשונה, פחות מוכרת, E שווה MC בריבוע של איינשטיין. נכון? תורת היחסות. המשוואה השנייה ששינתה לגמרי את כל האנושות, היא יותר מוכרת, זה משוואה שאומרת שזמן שווה כסף. מכירים את המשוואה הזאת? יש כזאת משוואה. וכמו שאנחנו נדרשים לתת מעשרות, מלמד אותנו כבוד קדושת הרבי מלובביץ', זכותו מגנה עלינו, שהיה שבוע את היום ההסתלקות, ההילולה, שצריך לתת מעשרות לא רק בגשמיות, לא רק בכסף, אלא גם מעשרות בזמן. כלומר, אם אדם מרוויח 100 שקל וצריך לתת מעשר, 10 שקלים, 100 שקלים, 10 שקלים לצדקה, אז אם אדם לומד 10 שעות בשבוע, אז אולי, לא נגיד פה, לא אולי, הוא צריך לתת שעה אחת בשבוע בתורת צדקה. כלומר, ללמד מישהו אחר שהוא לא מרוויח מהלימוד הזה. זה יהיה הכנה לבר מצווה טעמי המקרא, זה יהיה מישהו שלא יודע תוספות, חברו אותה בתוספות, זה יהיה סדר בקיאות, חברותה בוגרת וצעירה, או זה יהיה למשהו אחר. אבל בתורת צדקה, לא נקרא את זה לפניכם במקור ה', כלומר, אומר הרבי שלנו צדקה זה גם ברוחניות. אנחנו צריכים להקדיש גם לרוחניות של הזולת, וזה לא רק מילי דחסידותה, אם תראו במקור ו', איגרות משה פוסק להלכה. האיגרות משה ביורד דעה חלק ה', סימן למדבט, מדבר על זה שאדם צריך לתת מעשרות מהזמן שלו, מעשרות מהלימוד תורה שלו. אתם לומדים את התורה הרבה יותר ממני, אתם לומדים כל שבוע בית מדרש, אז אם אדם מגיע, נניח, 30 שעות לימוד תורה בשבוע, הרב משמע את זה הוא יותר מ-30 שעות, כן? 30 שעות ביממה, אוקיי? אבל אדם נניח לומד, אדם לומד, נניח, מגיע ל-50 שעות תורה בשבוע. זה אומר ש-5 שעות מעשר. 5 שעות בשבוע, שוב, מגרות מוישה, לא אני פה רואה זה. 5 שעות בשבוע, למה צריכות מוקדשות? לצדקה ברוחניות. וגם זה אפשר להגיד, טוב, אני העריך הקודמין, ובני המשפחה, אולי החברים בישיבה, אבל כל זה למדנות בסיסית, מינימליסטית, בסוגיית חיוב צדקה ומעשר כספים, בניגלה וברוחניות. אבל בעיניי זה לא הנקודה בקמפיין שלנו, שאני לא יודע, שוב פעם, להלכה פשוט לי שכל מה שאתה נותן להוראת קבע או צדקה, זה תרומה, אחת מזה בגדר של צדקה. אתה מחשיב את זה במעשרות שלך, מעשרות עתידיות וכו' וכו'. אבל זה לא הנקודה. הייתי רוצה לספר סיפור חסידי, אבל יצא לי הפעם סיפור ליטאי, התקילו אותי בשיחה הזאת. אבל הבאנו גם את הרבי לאזן, אז עכשיו... הרב כהנמן, זכר צדיק קדוש לברכה, רבה של פוניבז', ייסד פוניבז' לפני השואה, פוניבז' נחרבה בשואה, באותו זמן היה בארצות הברית עם בנו, וככה הם ניצלו, כל השאר הושמדו, והוא חלם על ייסוד הישיבה בגבעה בבני ברק, סמטת רייבד, מי שמכיר, בגבעת הישיבה בבני ברק, שם בזיכרון מאיר, והקים את הישיבה, ואחרי זה נסע הרבה בעולם כדי להחזיק את ישיבת פוניבז', ישיבה ענקית, היה שם הרבה, צריך הרבה כסף להחזיק אותה, ואמרו לו, הפנו אותו לאיזשהו גביר, שכל הגדולים בניו יורק הלכו אליו, כי הוא נותן ביד רחבה לכל המרנן ורבנן שליט המורה הדור. הוא מגיע לגביר, מכניסים אותו שם לטרקלין ולפרוסדור ולהיכל, מגיע ללשכה של הגביר, וואלה, רק הלשכה זה בית מדרש, איזה גודל, איזה, שנקרא, עץ מאגוני. אומר לו, אתה רב כהנא? אומר לו, כן, אומר לו, בוא תראה. מביא אותך לאיזשהו בר משקאות מפואר, עם ככה, עם כל שמנה וסלטה של ניו יורק. מצביע על המשכנתא, אומר לו, מה תרצה? אומר לו הרב קמר, מה אני רוצה? אני רוצה כסף, כסף וכסף. מרים את הקול שלו, הגביר בהלם טוטלי. אז אומר לו, הרב קלמן, אתה לא מתבייש? אומר לי, לא, אני רוצה כסף, כסף וכסף. אומר לו הגביר, תשמע, אתה לא הראשון שפה, כל גדולי הדור וגדולים לך כבר עברו פה בסלון הזה. וכולם שאני שואל אותם, מה אתם רוצים? היום מתחילים לגמגם לי ולבכות לי, תירה, תירה, תירה. כן? ואתה צועק לי, כסף, כסף, כסף. אמר לו הרב קלמן, תשמע, הם בוכים לך, תירה, 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 אבל חושבים, כסף, כסף, כסף. אבל כשאני אומר לך, כסף, 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 מה אני חושב? תירה, תירה, תירה. אין לי מושג כמה הוא נתן לו. אוקיי? אבל הסיפור על יתה זה סיפור חביב בעיניי. ולכן ראינו שתרומה ומעשרות זה לא רק פונקציה של משהו גשמי, בין אם זה כסף או 60 דקות בשעה או זמנים. אלא גם כמו תשעת הרב מלובביץ' וגם האיגרות משה מדברים באמת על הצדקה רוחנית. ופה מגיע העניין הזה של הקמפיין. הרב רם דיבר על זה, אני ודאי מצטרף לזה, זה מפדח, זה לא תנועת הנפש הטבעית שלנו לבקש ותיתנו לנו, ואתם יודעים, לבקש מהמשפחה, מהקרובים, זה הכי קשה. ולשלוח לאנשים שלא דיברת איתם שנה או שנתיים, מה זה הקמפיין האחרון, אוקיי? לדבר איתם ומה קורה ומה נשמע ותתרמו בבקשה וזו מטרה חשובה, ולא, זה לא הולך אליי, אבל שני, אני כן מקבל איזשהו תלוש מהישיבה, בכל זאת יש לי איזשהו טובת הנאה ו... וזו תנועת נפש שהיא לא פשוטה לנו, ולכן אני חושב שהמטרה פה זה לא תרומה, אלא הירתמות. וסכום הכסף הוא לא המטרה. אני יודע, הוגדר בשעד מסוים, לפי הקצב כרגע לא יודע אם נגיע אליו, אני אקרא שנקרא ברכה בעיסה, בעזרת השם, ומי שאמר לה שמן וידלוק, אמר לה חומץ וידלוק, ובעזרת השם, ועדיין המדד בעיניי להצלחה או לקישון של הקמפיין, זה לא כמות התרומות, אלא כמות ההירתמות. וזה הנקודה שלה. עכשיו, שאלה למה אני מוכן להירתם? למה אני נרתם? למה אני יוצא מעצמי? בשביל מה אני מוכן בחיים שלי לצאת מאזור הנוחות הטבעי שלי, ואני מוכן להירתם אליו גם אם זה לא נעים לי. גם אם זה נוגד את אני, אימננת האותניאלי הקדוש שלי, את תנועת הנפש הטבעית שלי, והתביעה האותניאלית, הרי אתם מכירים את זה טוב ממני, זה לא רק לעבוד את השם כי מוכרחים, כי יש חיוב, ואם לא, וואי וואי, מה יהיה בגיהנום? אלא כמו שיש חיוב מעשרות, ואז ניתן לפלפל בגדרים השונים של היקף ומחויבות, הדרישה האמיתית והעמוקה של עתניאל בעבודת השם זה להירתם. אתה עובד את השם מתוך הירתמות. גם אם זה אומר לצאת מהנוחות שלך, גם אם זה אומר שקשה לך, אם זה לא טבעי לך, אתה נרתם. עכשיו, למה אדם נרתם? אדם נרתם למה שהוא מאמין בו. מתוך משהו שהוא מבין שזה יותר גדול ממנו. זה יותר גדול ממני, אז אני מוכן לצאת מהאני הקטן שלי ולהירתם לדבר הזה. דוגמה, בעיניי אחת הדוגמאות הטובות והמוכרות בעיניי להירתמות, לא מצויה בספרי החסידות שאהובים עליי מאוד, אלא דווקא בהספד, הספד מיוחד של ז'בוטינסקי, פה אפשר להגיד זיכרונו לברכה, שגידו שם רשגה, עכשיו זיכרונו לברכה, כן, על טרומפלדור, זכר צדיק לברכה, השם יקום דמו. וזה קטע שמרבים לצטט משפט אחד שלו, כל הקומונריות ככה מצטטות, אבל שווה לראות את ההקשר של כל הסוגיה בפנים. ככה כותב ז'בוטינסקי, אף פעם לא ישכח את תשובתו, לא ישכח אפילו באיזה מעמד ניתנה. לי נתן את תשובתו בחדר מואר אור קלוש, אי שם בפינה נידחת בצ'לסי. ואולם העם היהודי קיבל את תשובתו בערי ארץ ישראל ועמקיה, וגם העם לא ישכח אותה לעולם. הגשמת תוכניתו הראשונה נמנעה בגלל התפוררותה של רוסיה. את התוכנית השנייה הגשים. את דבריו לא רשמתי, אין צורך. הם נשתמרו יפה בזיכרוני גם בלא זה. באותו חדר קטן בקיץ 1916 גולל בפניי את הרעיון הפשוט והנשגב של החלוציות. מה זה חלוץ? חלוץ פירושו צועד בראש, אמרתי. באיזה מובן? פועלים? לא. זהו מושג הרבה יותר רחב. כמובן דרושים גם פועלים. ואולם לא זהו המובן של המילה חלוץ. לנו יהיו אנשים המוכנים לכל, לכל מה שתדרוש ארץ ישראל. לפועל יש האינטרסים הפועליים שלו. לחיילים יש את האספקט של הקוסם, את האחדות יחידה, המטרה של היחידה שלהם. לרופא, למהנדס ולכל שאר יש הרגלים משלהם, אם אפשר לומר כך. אולם אנו צריכים להקים דור, שימו לב למשפט, דור שלא יהיו לו אינטרסים ולא יהיו לו הרגלים. מטיל ברזל סתם, גמיש אבל ברזל. מתכת שאפשר לחשל ממנה כל מה שיש צורך בו בשביל המכונה הלאומית. חסר גלגל? קומונר יוצא לך, חסר גלגל? אני אהיה גלגל. חסרים מסמר, בורג, גלגל תנופה? קחו אותי. צריך לחפור אדמה? אני חופר. צריך לראות? אני חייל. משטרה, רופא, עורכי דין, מורים, שואבי מים? בבקשה. אני עושה הכל. אין לי פרצוף, אין פסיכולוגיה, אין רגשות, אין לי אפילו שם. אני האידאה התאורה של שירות מוכן לכל. אינני קשור בשום דבר, אני יודע רק ציווי אחד, לבנות. אין בני אדם כאלה, אמרתי. יהיו, שוב טעיתי, והוא צדק. הראשון מבני אדם אלה ישב לפניי. הוא בעצמו היה כזה. עורך דין, חייל, פועל במשק חקלאי, אפילו לתל חי בא לחפש עבודת אדמה, מצא שם את מותו מכדור של רובה, אמר אין דבר, ומת כבן על מוות. ולכן מה שפה מזקק ז'בוטינסקי בשם טרופלדור זה נקודה מדהימה, לא של כמה תרמת, אלא כמה נרתמת. לא של תרומה, אלא של הירתמות. ומה מידת ההירתמות שלנו? ואני אומר לכם, זה לא החלק הקל, זה לא מה שנקרא פיסת העוגה שלי, כוס הקפה שלי. וזה העבודה של הירתמות, ואנחנו יודעים, קדוש ברוך הוא אומר, רחמן עלי בבאי. אז אני לא יודע, יש לנו פה מה שנקרא, אני חושב, יש לנו הזדמנות ככה יפה לכל אחד מאיתנו לבחון, למה אנחנו מוכנים להירתם. ויותר מזה, למה כל אחד מאיתנו, אם אתה יש לך שכנוע עצמי פנים במה שאתה עושה, אם אתה באמת רתום לדבר, אז יכול גם לרתום אחרים לדבר הזה. אז אני מקווה בעזרת השם שנזכה כולנו להירתם כמה שיותר על הדרך נרתום אנשים אחרים, ואם על הדרך גם נגיעו תרומות, עד רבה ועד רבה שנזכה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.